ערב טוב, סייעתא דשמיא, השבת, פרשת שמות. ישו לעילוי נשמת אבא מרי רבי ציון בן יהודה ולעילוי נשמת רב מרדכי חיים בן מרדכי הכהן ולעילוי נשמת יצחק בן זינת ואיתן בן יצחק רפאל גלעד ששון בן אבן יעל לילי
אריה
אהרוני בן מזל ולעילוי נשמת דניאלה חיה בת פרלה ולרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם יונתן בן גבריאל ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב ושובתו באו. פסוק הראשון שפותח את חומש שמות. ממילא אומרים חז"ל, יש בפסוק הזה, הפסוק הראשון שהוא פותח את החומש, אז נכללים בו יעבדוך עמים בגביר. אז נכללים בו, בפסוק הזה, נכללים כל העניינים שבסופו של דבר יופיעו בחומש, ולא רק שהם נכללים בתוכו, אלא הוא המוטו של הספר כולו. הוא המוטו של החומש כולו. זאת אומרת, שאפשר יהיה לקרוא את כל חומש שמות על רקע הפסוק הזה. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים את יעקב ושובתו באו. זה לא סתם נבחרו המילים המסוימות האלה לפתוח איתם את חומש שמות. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, איש וביתו באו. אומרים חז"ל, חז"ל אומרים שהלא בהפטרה יש ממין הפרשה. אז בפרשת בהפטרת השבוע, כמנהג האשכנזים, הפרשה, ההפטרה היא בישעיה, בנביא ישעיה. איך פותחת ההפטרה? הבאים ישרש יעקב יציץ ופרח ישראל ומלאו פני תבל תנובה. הבאים ישרש. אנחנו רואים שישנה חשיבות מיוחדת ללמוד את הפסוק הראשון, ובפסוק הראשון אנחנו רואים כבר על פני הדברים, וגם עניין זה מצאנו בפסוק שפותח את ההפטרה, יש ריבוי של השורש בה. אלה שמות בני ישראל הבאים מצרים את יעקב וישובתו באו. ההפטרה מתחילה הבאים ישרש ישראל, יש ריבוי של השורש בה, ולכן צריך לברר מה החשיבות המיוחדת של השורש בה לחומש כולו, להבנה שלנו בכלל את התפקיד שלנו בעולם. אומר המגיד מזלאטשוב בכמה מקומות, ולא רק הוא, לא רק כמאמר האדמו"ר האמצעי מחב"ד, שהיהודי צריך לחיות את הפרשה, שהפרשה היא אקטואלית, ותורה היא מלשון הוראה, כמו שאנחנו כולנו יודעים. אני אומר המגיד מזלאטשוב שהתורה היא נצחית, ולכן בעצם זה שהיא נצחית, אז אדם צריך להבין שהיא מתייחסת אליו, כי הנצח כולל גם את הזמן שאנחנו נמצאים ממילא לגמרי, וממילא זה שייך לנו לגמרי. צריך לברר את הדברים, מה זה השורש הזה של הבאים, מה הקשר לחיים שלנו היום. שאלה אחת. שאלה שנייה, מה הקשר של שמות בני ישראל, השמות, מה הקשר של השמות לעניין הזה של באים, אבאים, כן? מה העניין הזה? מה הקשר של שמות בני ישראל למושג ביאה, לבוא, ביאה? שהרי כל החומש כולו קרוי על שם ואלה שמות, שמות, על שם השמות. השאלה מתחדדת שאנחנו זוכרים שפלא על כל פלא, אבל זה לא הפעם הראשונה שהם באים למצרים. הפעם הראשונה שבאו למצרים הייתה בפרשת ויגש, שקראנו לא מזמן, ושם נאמר בפרק ממזיין, אם אני זוכר נכון, פסוק השמיני, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, יעקב ובניו, בכור יעקב ראובן ובני ראובן, חנוך ופלו וכו'. ממש נאמר במפורש, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. ואנחנו פותחים עכשיו את חומש שמות, אחרי שעברנו את פרשת ויגש, ועברנו את פרשת ויחי, אנחנו פותחים עכשיו את חומש שמות, ושוב, אומר הכתוב, אומרת התורה הקדושה, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. למה צריך שתי ביאות? למה צריך ביאה אחת בספר בראשית פרשת ויגש, וביאה שנייה בפסוק הפותח את פרשתנו, את חומש שמות? למה צריך שתי ביאות? כבר התורה אמרה לנו על ביאה אחת. היא סיפרה לנו כבר, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה בפרשת ויגש, ספר בראשית. למה צריך לחזור עוד פעם? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אם יוצא השם בסייעתא דשמיא, אנחנו נגיע לזה, אנחנו נסביר את זה בהמשך, את, ה, את, ה, את העניין הזה, ואת צריך להתחדד. כשאנחנו מדברים על המושג ביאה בפסוק הראשון, אז מיד על פני הדברים אדם רואה שיש כתוב הבאים וכתוב באו. פעמיים בפסוק אחד יש את השורש בו, אבל את הרעיון של לבוא, את הרעיון של ביאה, אפשר למצוא בפסוק הזה בעוד כמה מקומות. לדוגמה, כתוב ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב ישו ותו באו. את בארמית זה אתה, כן? זה כמו אתה. אתה בארמית זה ביאה, לבוא. כי אתה רב לבי כנישתה, שבא רב לבית הכנסת. את זה כמו אתה. זה לא הפירוש המילולי, זה הצליל, כן? הצליל, הפונטיקה של את זה כמו אתה. ואתה בארמית זה לבוא. אתה בארמית זה לבוא. איש וביתו, אומרת הגמרא, אל תקרא איש וביתו, אלא איש וביאתו. זה גמרא במנחות. גמרא במנחות למדלד. איש ביתו, אשתו, נכון? שאתה נקרא בעל, בעל זה בעל. מה זה בעלה של האישה? איש וביתו, איש וביאתו, הביאה שלו. שם מדובר בהקשר של הקשר למזוזה, אז שם צריך לשים איש וביתו, המזוזה היא קשורה לעניין, אז שם מוזכר העניין הזה של איש וביתו, זה איש וביאתו. אז עם ישראל, למעשה אנחנו רואים שבפסוק הזה יש עניין מיוחד שקשור לביאה, ואנחנו גם מכירים את עם ישראל, אנחנו יודעים שעם ישראל יש לו איזה עניין לבוא, כל מקום שיש התרחשות, יהודים מתקבצים להתרחשות, הם באים, יהודים הם באים, יש איזושהי התרחשות היסטורית, יש איזושהי התרחשות היסטורית מעניינת, יהודים באו, באים ומשתתפים. ותמיד רואים את זה במהפכות, מהפכות כאלה, מהפכות אחרות, בתנועות חברתיות, בכל מקום שיש איזה עניין של התקהלות חברתית או התרחשות היסטורית, יש ליהודים, יש איזו סקרנות בלתי נשלטת. הם חייבים לבוא, הם חייבים להיות מעורבים באותו עניין. האמת ששורש אגב זה הסקרנות הזו, השורש שלה היא שורש, הוא שורש בריא ביותר. אנחנו בכל מצב, בעל הכרה שלנו כיהודים, אין ליהודי אין תתמודה, בעל מודע שלנו, אנחנו מחפשים כל הזמן, גם כשאנחנו נמצאים בגלות, אנחנו מחפשים את הגאולה. כל התרחשות כזו מעוררת תנועה בנפש אצל היהודי, שאומרת, אולי עכשיו ההתרחשות הזו קשורה לביאת משיח. ביאת משיח, אולי משיח מגיע. אז היהודי נמשך לשם, כמו לאש. זה יכול להיות שהוא רחוק מתורה ומצוות. עדיין, הנשמה, כמו שנלמד בסייעתא דשמיא, למצרים ירדו השמות, לא הנשמות. יש הבדל, ואלה שמות, כבר למדנו את זה, אני חושב שבשנה שעברה דיברנו בעניין הזה, שהנשמות לא ירדו. נשמות נשארו אחוזים, השורש שלהם אחוז בארץ ישראל. הנשמה, גם כשהנשמה יורדת הנה לעולם, למצרים, שהעולם הזה לפעמים נקרא מצרים, לעתים הוא נקרא מצרים, אז חלק של הנשמה נשאר אחוז בשורשה למעלה. לא כל הנשמה יורדת הנה. אז מה שירד זה השמות למצרים. בגלות, נמצאים בגלות, רואים איזו התרחשות, היהודים מגיעים, שורש הסקרנות היהודית, מזה זה נובע. כולנו נזכרים בסקירה אחת, ככה אומרים בתפילות הימים הנוראים, נכון? שהקדוש ברוך הוא סוקר אותנו בסקירה אחת. כולנו נזכרים בסקירה אחת. במחשבת הבריאה, כולנו עלינו כנשמה אחת, בבת אחת. יש אצלנו את הידיעה הפנימית על הכרתית הזו, שהכל נקבע כבר במחשבת הבריאה. מה שקורה עכשיו זה גילוי מחשבת הבריאה. רק זה מתגלה עכשיו. המחשבה כבר הייתה, הכל כבר קיים. אבל מתגלה עכשיו. נורא מסקרן לראות מה מתגלה, מה מחשבת הבריאה מגלה. זה מאוד מסקרן. למה? כי כל פעם שמתגלה מחשבת הבריאה, אני יכול להתמלא אושר מההשגחה הפרטית, שאני פתאום מבין שהייתה לנו פה. אדם שהדבר הכי נורא שיכול להיות לו זה שהוא לא יודע מה קורה. הוא לא יודע למה דברים קורים, למה דברים מתרחשים, למה דבר... הוא מבולבל. הוא לא יודע לאן זה הולך, הוא לא יודע מה מטרת התנועה, התנועה של, של האירועים, התנועה ההיסטורית שאנחנו... הוא לא יודע. אז זה עלול, ערב טוב, ברוכים הבאים. אז זה עלול לבלבל, זה עלול להחליש את האדם. הוא לא יודע. עכשיו תארו לעצמכם שפתאום איזה זרק אור מאיר את הפינה החשוכה הזו, וכל מה שהוא לא ידע פתאום מתבהר לו. פתאום הוא מבין הכל. ריבונו של עולם, איך, איזה עלילה יפה רקמת לכבודי, איזה דרך נפלאה הולכת אותנו בשביל להגיע בדיוק אל הנקודה הנכונה. זה נקרא שמחשבת הבריאה התגלתה. מחשבה זה דבר נסתר. מחשבה, אף אחד לא רואה את המחשבות. עכשיו אדם חושב מחשבות, יושב פה בחדר, חושב מחשבות, מישהו יכול לדעת מה הוא חושב? לא. כדי לדעת מה הוא חושב, אתה נזקק לדיבור, אתה נזקק לראות אותו מתנועע, לראות את הבעות הפנים, לראות כל מיני דברים שקשורים לגילויים חיצוניים של המחשבה הפנימית. מחשבת הבריאה זה דבר פנימי. אם אין ביכולתך לראות את הגילויים החיצוניים של המחשבה הזו, אז מבחינתך זה דבר נעלם, תמיר וגניז. ובשבילך לא קיים המחשבה הזו. עכשיו תראו לעצמך שאנחנו... בהתרחשויות שקורות סביבנו כל העת, כמו שדיברנו על מה קרה פה, על הניסים, שרשראות הניסים שאנחנו רואים בשנים האחרונות, אז אני מתגלת מחשבת הבריאה, וזה מעורר את האדם, זה מעורר באדם שמחה, זה מעורר באדם חיות, הוא מתחיל להבין את מה שקורה. זה לגלות בגולה את הגאולה. הגולה זה המציאות שהשם הוא בהסתר פנים, אני לא מבין מה מחשבת הבריאה, והסקרנות מושכת אותי להבין, לכן אני נמשך אל אירועים שמגלים, או שנראה לי שמגלים את מחשבת הבריאה, וממילא מכניס לתוך הגולה את האלף שאת האלופו של עולם, ואז הופך להיות גאולה. גולה עם האות אלף בפני זה גאולה. אני מכניס את אלופו של עולם, אלף זה אלופו של עולם. כמו אצל רבי נחמן יש סיפור, יש מעשייה. מעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו. ככה נקרא את המעשייה. זו מעשייה מפורסמת. כולם מכירים את הלילה בגדול בוודאי. אז שם המשרתת, השפחה, שם המיילדת, סליחה, לוקחת את בן השפחה ומחליפה עם בן המלך. מה העניין שלה? למען תראה מה יצמח מזה ואיך ייפול דבר. זה למעשה שורש השקרנות של היהודי. למען תראה מה יצמח מזה ואיך ייפול דבר. זאת אומרת, היהודי סקרן לדעת איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, איך תבוא לידי ביטוי ההשגחה שלו ביחס אליי באופן פרטי, ביחס לקהילה, ביחס לעם, ביחס לעולם, איך זה יבוא לידי ביטוי, מה יהיה מחר. תראו, זה בסוגריים, עכשיו סוגריים גדולות, זה הלא, כל מה שאמרתי לכם עכשיו זה שום חידוש. אדם מסתכל סביבו, יראה כמה אנשים הולכים לכל מיני רבנים שמבטיחים להם להגיד את העתידות ולהגיד להם מה יהיה, ולהגיד לו מה יהיה עם העסקה הזו ומה עם הדבר הזה, אם כדי לא לרוץ במפלגה הזו או לא לרוץ. להבדיל אלף אלפי הבדלות, כמה אנשים רצים לכל מיני מחשפים ומחשפות, יהודים ושלא יהודים, בשביל לדעת את העתידות, תגיד לי מה יהיה עם הילד הזה ומה יהיה עם הזה הזה ומה נעשה, וקורות בקלפים וקורות בקפה וקורות בתה וקורות לא יודע במה. אתה כבר לא יודע, יש שיטות שלמות, קורסים שלמים שלומדים לקרוא את המספרים ולקרוא את הזה, אין סוף. למה? רוצים לדעת מה יהיה. איך תתגלה מחשבת הבריאה במציאות. זה סקרנות. רוצים לדעת מה יצמח מזה ואיך ייפול דבר. זה הרבה פעמים כוח בלתי נשלט. אצל יהודי זה הרבה פעמים כוח בלתי נשלט. הוא חייב לדעת. כל הגילויים המדעיים החשובים בעולם שנעשו על ידי יהודים, השורש שלהם נובע מזה שהם סקרנים, סקרנים גדולים, רוצים לדעת איך זה פועל, איך זה עובד, מה יקרה אם נוסיף חומר כזה, מה יקרה אם נעשה כך, מה אם נעשה אחרת, מה יקרה אם נכתוב את האלגוריתם הזה, את המשוואה הזו, כן? אנחנו רוצים לראות מה, הסקרנות הזו, היא בצד זה שיכולה לגרום הרבה מאוד בעיות, היא בוודאי כוח מניע חיובי, חזק וחשוב מאין כמותו בהתפתחות האנושית ובצעידה של, של בגילוי הגולה, בהפיכת הגולה לגאולה ובגילוי הגאולה בתוך הגולה. כי כשאתה לא יודע זה מעין גולה. מצרים זה, היא נקראת תקופת עיבור, כי יש שם אסתר פנים. זה אני לא יודע מה מתרחש. אני לא רואה. העובר הוא בבטן, הוא מכוסה. אני יודע שקורה משהו, זה מתפתח. אבל אני לא רואה מה קורה שם. לא יודע אם זה בן, אם זה בת, אם הוא גדול, אם הוא קטן, אם הוא שמן, אם הוא רזה, אם העיניים שלו יהיו ככה, אם העיניים יהיו... אני בכלל לא יודע. תיאורטית אני לא יודע איך זה נראה. רק מניסיון קודם אני יודע, אבל תיאורטית, לדע ראשון, אתה לא יודע. אז התחושה הזו, שמצד אחד העולם זה דבר, העולם שאני רואה, שאני לא מבין אותו עדיין, זה אלמא דשיקרא. אין לו שום ממשות, ואין לו שום נחיצות, והכל זה הקדוש ברוך הוא. ומצד שני, אני בא אל העולם, יהודי מצווה לבוא אל העולם, כל כולו, אל תוך העולם, ולמצוא בו, בהיעלם העצום הזה, באלמא דשיקרא, למצוא את נקודת האמת, לברר את ניצוצות הקודש. זה דואליות כזו. מצד אחד, כל זה לא חשוב כלום, כל העולם הזה לא חשוב כלום. אין לו שום משמעות, אלמא דשיקרא. מצד שני, אני יכול לפעול פעולות שהן אמיתיות, שהן רק בעולם הזה. רצה הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בתחתונים. בתחתונים די כאומרים חזן. אין לך מקום להיות מלאך ולפעול פעולות למען השם, לגלות את השם בעולם. מלאך זה בעולם המלאכים. ולכן היהודי גבוה במעלתו ממלאכים. ומה שיהודי יכול לפעול בהרמת כוסית לחיים, המלאך מיכאל והמלאך גבריאל לא יכולים לפעול. כי המציאות שאנחנו נמצאים בתוך הקונפליקט הזה, המתמיד, שמצד אחד אמורים לי זה כלום העולם הזה, אבלי העולם הזה, הכל אבלים, ומצד שני רק בעולם הזה אני יכול לברך ולקחת מים, להפוך אותם לרוחניות שרופה, להפוך את זה למילות קודש, למילות התורה. זה מזין אותי, ואני מדבר, הפכתי את המים לקודש. ברכתי על המים, דליתי מתוכם, שאבתי מתוכם, הוצאתי מתוכם את הניצוץ הקדוש שהיה בהם. העליתי אותו לשורשו. רק בעולם הזה אפשר לעשות את זה. בעולם הבא זהו, זה נגמר. בעולם הבא אתה בא עם מה שיצאת מפה. אין לך התעלות בעולם הבא, אלא על ידי מה שהזרחה מזכה אותך וכו'. אבל אתה בעצמך, זהו. מה שסיימת פה, עם זה אתה עולה למעלה. זה מוכר. זוכרים, סיפרתי גם פעם שהרב אלפרין, שם ישמרו בחייהו, השליח של הרבי בחב"ד, בחב"ד הרצליה, אז הוא פעם סיפר לי, הייתי איתו ב-770 לפני כמה שנים, הוא סיפר לי שכשהוא פעם ראשונה הגיע ל-770 בחיים שלו, אז הוא נכנס לספרייה. יש ספרייה ב-770, ספרייה מדהימה, מכילה כתבי יד של האדמו"רים, וספרייה מרשימה, מדהימה, ענקית, עשרות אלפי ספרים, עשרות אלפים של ספרי קודש. אז הוא פגש שם את הרב דונין. אמר לו הרב דונין, הוא שאל את הרב דונין, מה? משפיע שם בחב"ד, כן. אז הרב ישראל אלפון שאל את הרב דונין, שאל אותו, הרב, אתה יכול להוכיח לי שיש אלוקים? אז הרב דונין אמר לו בחב"ד, שואלים הפוך, אתה יכול להוכיח לי שיש עולם? הכל אלוקים. זה שיש עולם, אתה יכול להוכיח לי? זה המציאות שיהודי נמצא בה. מצד אחד, תוכיח לי שיש אלוקים, מצד שני, תוכיח לי שיש עולם. תוכיח לי. זה עין וח, זה סתירה, אתה לא יכול להוכיח את זה, אתה לא יכול להוכיח את זה. זה נובע מתוך איזה קונפליקט, מתח בין העולם הוא אבל אבלים, אבל רק העולם הזה אפשר לפעול בו את הדברים הכי חשובים ש, 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 שניתן, ובלי העולם הזה אי אפשר לפעול. זה בית מדרש כתוב, אבי תראה לו שם את השעון שלא יגע בו. זאת אומרת, החוויה של החוויות העולם בכלל, מה שאנחנו חווים בעולם הזה בכלל, באופן כללי, הם קשורים לביאה אל תוך העולם וממנו. זה הכל תלוי בסקרנות. בסקרנות שאדם מגלה. אדם סקרן חייב, אמן, חייב כל הזמן לזכור את השור שלו. נשמות גבוהות בעולם שלנו, נשמות של צדיקים, הם כל הזמן זוכרים את שורשם. מתוך כך, התחושה של האזרחות הכפולה, שהם פעם אחת שייכים לאיזה שורש עליון, שהנשמה עדיין אחוזה בו, גם כשאנחנו נמצאים פה, יש חלק מהנשמה שאמרתי לכם, הנשמות לא יורדות למצרים במלואן. אז חלק מהנשמה היא למעלה. כן, נשמות, שתבינו למה אני מתכוון, נשמות זה נון שמות, האות נון והמילה שמות. הנון שערי בינה, עם ישראל לא מצליח להגיע לנון שערי בינה. כשנגיע לנון שערי בינה, הגענו לעולם הנשמות. אז הנון נשארת למעלה. מה ירד הנה? השמות. זהו, השמות יורדים הנה. הנון נשאר למעלה, בשער הנון, שער הנון, שלא מגיעים אליו. עדיין. עזרת השם נגיע, עדיין לא הגיענו. בכל מקום, אז יש לי אזרחות כפולה, לכל אדם יש פה אזרחות כפולה בעולם הזה. אצל צדיקים זה מחודד לגמרי. מה האזרחות הכפולה? פעם אחת יש לי נשמה בשורש העליון, פעם שנייה יש לי שם, שזה חיצוניות של דבר, גוף, אם תרצו, עם הרובדים הנמוכים של הנשמה, שחייבים לפעול פה, שביחד, הגוף והחלקים היותר נמוכים של הנשמה צריכים להתקלל פה יחד, גוף ונשמה, ולפעול דווקא בעולם הירוד הזה. זה מחייב. כן, הלוואי והיינו, אני מדבר על עצמי, הלוואי והיינו זוכרים את זה כל הזמן, שיש לנו שור של ליון, ושאנחנו פה רק איזה, באיזה מין מסע של חלק מהשורים, שחלק מהנשמה ולא כולה. אנחנו לא זוכרים את זה כל הזמן, צדיקים זוכרים את זה כל הזמן, אבל שם טוב, כשהיה בא אליו מישהו, הוא היה פוגש אדם, הוא שואל אותו, מה אתה זוכר? מה אתה זוכר? זו הייתה שאלה קבועה אצל הבעל שם טוב. מה אתה זוכר? זה פעם שמעתי את הרב סטבסקי, שהוא מומחה, אולי הוא מומחה מספר אחד בעולם היום לכתבי ולבעל שם טוב בכלל. אז הוא אומר, הבעל שם טוב שהם מגיעים אליו יהודים, הוא שואל אותו, מה אתה זוכר? הכוונה שלו הייתה, מה אתה זוכר מהשורש שלך? מה אתה זוכר גם במובן כמה אתה זוכר? גם במובן של באיזה איכות אתה זוכר? גם במובן של באמת מה אתה זוכר? מה אתה זוכר מהשורש העליון שאתה עדיין אחוז בו? הזכירה הזו היא מחויבת המציאות. למה? כי היא מעוררת את החשק הדו-כיווני, חשק של הנשמה. כששאלו אותה אם רוצה לרדת הנה לתקן בעולם, והיא אמרה כן, היה לה חשק לרדת לעולם בשביל לעשות תיקון, והחשק של הנשמה לחזור לשורש שלה. שני החשקים האלה מתעוררים, זה שני חשקים הפוכים לגמרי. אבל כשאתה זוכר, שני החשקים האלה מתעוררים. הקונפליקט הזה מייצר אצל האדם מנוע של חיים. זה המנוע הכי חזק אצל האדם לפעול ולעשות. הוא גם כמובן מייצר את הסקרנות. כי כשיש לך אדם אפתי, אינדיפרנטי, הוא לא אכפת לו מכלום. הוא לא סקרן, נכון? ודאי שהוא לא סקרן. הוא גם כמעט לא חי. אין לו עניין. אין לו עניין. מה מייצר עניין? קונפליקטים. יש לאדם גם תוך הנפש, אין מה לעשות. גם תוך הנפש. מספיק אפילו קונפליקט בין שתי מידות. יש לו קונפליקט בין חסד לגבורה. יש לו קונפליקט בין נצח להוד. יש כל הזמן קונפליקטים. הקונפליקט הזה של הנשמה, כשהיא מצד אחד אחוזה בשורשה, מצד שני פועלת פה, מצד אחד העולם בטל, מצד שני העולם זה המקום, זירת ההתרחשות הכי חשובה שיש. יהודי לא יכול לפעול בזירת התרחשות אחרת. זו זירת ההתרחשות, זו המסגרת. פה פועלים. זה גן המשחקים שלנו. ורק פה אנחנו יכולים להגיע לשעשועים, שנעיים נאורים, פעמיים שין עין, שין עין, שין עין, שעשוע. רק פה אנחנו יכולים להגיע לזה. זה המקום היחיד, אין? מה אפשר לעשות? אנחנו לא, בעולם המלאכים אנחנו לא פועלים, אנחנו מגיעים לשם, אנחנו כבר נשמות, כן? לכן לא כדאי לאמא להגיד לילד שלה, נשמה שלי. לא צריך, הוא לא נשמה, או מלאך, כל מיני כאלה. בכלל, פרופו, סוגריים, נשמה, נשמה זה, זה כשאתה אומר למישהו נשמה, אתה צריך להיזהר שלא יהיה בזה משום ביטול שלו. לפעמים אתה אומר למישהו נשמה, זה לא כי אתה מאוד אוהב אותו. אתה סתם אומר לאחד ברחוב נשמה. למה אתה אומר נשמה? כי נשמה זה לשון שממה. כאילו אתה לא רואה אותו. הרבה פעמים זה קורה, צריך להיזהר בזה, שאדם כי אומר נשמה, שזה לא תהיה אמירה סתמית. עדיף לא להגיד. סגור סוגריים. קיצור, זה כרגע רק בשביל להבין, להתחיל להבין את העניין של... של הביאות, של מה זה שתי הביאות האלה שאנחנו מדברים עליהן, צריך להבין את העניין הזה ש, שקשור לסקרנות הזו המיוחדת, לאן אנחנו באים, תכף אנחנו נראה לאן באים ולאן הולכים וכו', אבל אנחנו כרגע מבינים שמה שירד למצרים זה שמות, לא הנשמות, הנון של הנשמה נשאר למעלה, הנון הזה מחייב אותנו באיזה מין אזרחות כפולה כזו, יש לנו מחויבות פעם אחת לעולם מאוד 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 רוחני עליון, נטול כל חומר וחשק לחומר וכולי, ומצד שני בדיוק ההפך, לפעול בתוך עולם שכל כולו תאוות וחומר וכולי, ולייצר מתוך הקונפליקט הזה איזה נקודת אמצע שהפעולה הרוחנית הזו תהיה פה מאוחדת עם הפעולה הגשמית ותייצר איזה חיות מיוחדת ליהודי. סקרנות שהיא מנביעה חיות מיוחדת. זה מאוד חשוב. לא עצם הנשמות ירדו מצרימה, אלא השמות עצמם. שם זה דבר חיצוני. כל יהודי, הביאה לעולם הזה, הביאה שלו לעולם הזה, נעשית בחינת של שם. יורד השם, יורדת חיצוניות. בעוד שהאני האמיתי, עצם הנשמה, נשאר מחובר לשורש, וכל החלק האחר של הנשמה שיורד הנה, הוא למעשה סוג שהוא בא הנה בסוג של שליחות. בשביל לעשות את התיקון, כולם מכירים את זה, אני רק מסדר את זה כדי שמיד נגיע אל המושג של ביאה. אל הבא, אל הבאים, אל הבאו, אל ביתו, יביאתו וכו'. אז אנחנו מכירים את המושג ביאה גם לא רק בלהיכנס לאיזשהו מקום, לבוא, להיכנס אל, אלא גם בתור מילה שקשורה למושג של התייצבות. נכון? המלאך שפוגש את יהושע שפוגש את יהושע ושואל אותו, עלינו אתה אם לצרינו, אז המלאך עונה לו, אתה באתי. אתה באתי. מה זה כוונה אתה באתי? אני מתייצב עכשיו כדי להילחם את המלחמה של עם ישראל. אתה באתי. מה זה הלשון ביאה שם, כשהמלאך מדבר? זה הכוונה, אני מתייצב. עכשיו התייצבתי. עמדתי, אני עומד ניצב. כן, זה כמו חייל בצבא. חייל, שהוא מתייצב, אז ההתייצבות שלו משדרת נכונות לפעול בעבור המפקד ללא הפעלת שיקול דעת. אני כולי נמסר לשיקול הדעת של המפקד. נכון? חייל מבטל שהוא מתייצב. הוא מבטל את שיקול הדעת שלו. אוקיי? לכן צבא זה נוטריקון, יוצא ובא. יוצא ובא, צבא. יוצא ובא. זה צבא. מי זה אדם? מי אני? מה שמי? מה זה אדם? אדם, יש לו מתח. עד עכשיו ראינו כל מיני קונפליקטים, אז אנחנו ממשיכים עם העניין הזה. לאדם יש מתח בין הקיום העצמי שלו, שזה אני, עצם הנשמה, שורשה גבוה מעל גבוה, לא אני אגו, לא אגו, אני לא מדבר עכשיו על אגו, אני מדבר על עצמות ומהות של האדם, אם אפשר להגיד את זה ככה. עצמות ומהות שלו זה משהו רוחני, זה לא הגוף, כן? אם עכשיו הוא לבן ומחר הוא יהיה שזוף, זה לא שינה בעני שלו בקיאו, זה כלום. בעני, אני עוד פעם לא מדבר על אגו כרגע, תעזבו את המושג אגו, את העני הפרוידיאני, זה לא מעניין את העני הפרוידיאני עכשיו. מדבר על העני במובן של עצמות ומהות, החלק שמגדיר אותי, שמגדיר אותי בעיני עצמי. אני מבין עליו שאני לא הבן של, דיברנו על זה, אני לא ארחיב עכשיו בעניין הזה, אני לא הבן של, אני לא האבא של, אני לא הבעל של, כי זה, אם זה משתנה, זה לא שינה אותי, זה לא הפך אותי למישהו אחר. נכון? אני לא, המקצוע שלי לא מגדיר אותי, שום דבר לא מגדיר אותי. כל זה זה שמות. מי אתה הבעל של שירלי? מי אתה האבא של שי? מי אתה? זה שמות. יכול להיות לי כל מיני שמות. עכשיו, אם נניח עשיתי מעשה חסד, אז מי אני החסדן? עשיתי חס שלום מעשה אחר, אז מי אני החמדן? חס שלום, כן? כל דבר אחר. אתה מקבל שמות, זה לא אתה. מה אתה? אני עצמי, זה משהו שורשי, שלא משתנה, לא מתקלקל ולא מתלכלך. נכון? זה מה שאנחנו קוראים שורש הנשמה, שלא ירד הנה בכלל לעולם. או הנשמה אם תרצו, שהיא לא מתלכלכת, אי אפשר לטמא אותה. מה כן יכול להתקלקל, להשתנות, לקבל נקרא לזה מימד אחר, איכות אחרת, זה השמות שמגדירות את הפעולות שאני עושה, את איך שאני נראה מבחינת החיים, לא פיזית דווקא, אלא איך שאני נראה מבחינת ההנהגות שלי, מבחינת איזה צורה רוחנית אני מגלה פה בעולם, שרואים את המעשים שלי, שרואים, שמסתכלים בכלל על סך כל האירועים שמגדירים אותי, מבחינת עם מי אני נפגש, מי החברים שלי וכו'. וכן, אתם מבינים למה אני מתכוון. זה נקרא שמות. וכמובן שהשם זה גם השם שההורים קוראים לילד ביום שהוא נולד, וכמו שאנחנו יודעים שזה 1 חלקי 60 מנבואה, מה שקראו נבואה קטנה, וההורים כבר באותו זמן מגדירים באמצעות השם שהם בוחרים לילד, מגדירים את הסטארט שיהיה לו, את ההתחלה שתהיה לו בחיים, איך זה ילך, כן? הורים שקוראים לילד שלהם נמרוד, או כל מיני שמות כאלה, מעוררי השתאות, אז אחרי זה לא יכולים להתפלא שדברים הולכים, לא הולכים קל, לא הולכים טוב, לא הולכים קל ולא הולכים טוב. זה ברור שהשם הוא מגדיר את הנשמה. זה נכון, וצריך לזכור את זה, וזה כלל מוסד שאני חושב שאף פעם לא מיותר לחזור עליו, ולא משנה כמה פעמים כבר חזרנו עליו, זה שלא השם עושה את האדם, אלא האדם עושה את השם שלו. זה ברור. יכולים להיות שני בני אדם עם אותו שם, אחד יהיה מוצלח מאוד, ואחד יהיה לא מוצלח, או פחות מוצלח. זה יכול לקרות. במה זה תלוי? זה תלוי באדם עצמו כמובן, במידה רבה מאוד. אבל את ההתחלה, את הקלות שזה יקרה, וכו', השם בהחלט משפיע, השם הוא קשור, הוא חשוב, אי אפשר להתעלם מהחשיבות שלו, זה ברור. אז מה התפקיד שלנו? התפקיד שלנו זה להגיע לאיזון, לאיזון שלם בין האני הזה, העצמות ומהות, שורש הנשמה, הנשמה עצמה, לבין השמות שלי בעולם הזה. אני צריך לשאוף שהשמות שלי בעולם הזה יהיו שמות טובים. טוב שם, משם אין טוב. אני צריך לשאוף לשם טוב, שמות טובים. אני צריך שמות טובים. בחינה, אם תרצו, הבחינה הזו נקראת בסוד אני הוויה הוא שמי. אני י' כ' ו' כ' הוא שמי. שמו של הקדוש ברוך הוא שמו. ברוך הוא וברוך שמו. מה זה שמו? שמו גימטריה 346. כמו גימטריה של רצון. רצון. הרצון של הקדוש ברוך הוא, שהוא מתגלה לעינינו, מאפשר לנו לחנות את הפעולות שאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא עשה פה בעולם, שהוא נוהג במידת החסד, אז אנחנו נקרא לו אל, השם שלו יהיה אל, שהוא נוהג במידת הגבורה, השם שלו יהיה אלוקים, שהוא נוהג, כן, אתם מבינים מה אני מתכוון, במידת הרחמים, השם שלו יהיה הוויה, וכן על זו הדרך, אז השמות, השם הזה הוא לא עצמות ומהות, אלא הוא מגדיר את סוג הפעולה של הקדוש ברוך הוא בעולם. אם אני רואה אותו שהוא עכשיו מלחם את מלחמות ישראל, אז אני אקרא לו איש מלחמה על הקדוש ברוך הוא, נכון? נאמר עליו שהוא איש מלחמה. אותו דבר, או להבדיל, כן, אם תרצו, אז גם לאדם יש כל מיני שמות שמגדירים, הם מגדירים את התפקיד שלו באותו זמן, את הכובע שהוא חובש באותו רגע שאנחנו מדברים עליו, או בתחום הפעילות המסוים שלו וכיוצא באלה. מהכובע של מלך, שזה כתר, ועד הכובע של שחקן בייסבול, שהוא, לא יודע, יש לו איזה מין קאפ כזה, כן? איזה קאפ, איך קוראים לכובע הקסקט הזה? כן? קאפ. זהו, יש לו איזה כיף. עכשיו, כל משרה כובעים מגדיר שמות. יש לך שמות, כל מיני שמות. יופי, נפלא מאוד. מה התפקיד של השמות בחיים שלנו? של הקדוש ברוך הוא הבנו, להגדיר את הפעולות שלו כדי שנוכל לדבר עליהם. אבל מה התפקיד שלנו, השמות שלנו השונים? זה לעזור לנו להגדיר לעצמנו את המהות שלנו, לזכור מה בנו לעולם, מה בנו לעשות, מה בנו לתקן, באיזה מקום אנחנו נמצאים כרגע. תקשיב, איך קוראים לנו? באיזה מקום אנחנו נמצאים כרגע? כל פעם שקוראים לנו בשם שההורים נתנו לנו, מעוררים לנו את שורש הנשמה, להיזכר בדבר הזה. לכן, אתם זוכרים שכשאדם מתעלף, אז האמצעי בה הידיעה לעורר אותו, זה לקרוא לו בשמו המלא, כמו שהוא נקרא ביום שהוא קראו לו את השם בעברית המילה, ואת שם אמו. זה מעורר יותר מאשר תשים לו אמוניה מתחת לאף. זה מעורר. בדידי אבא עובדה, כל אחד מוזמן לנסות להעיר את הילדים ככה בבוקר מהשינה, אתם תראו שזה הרבה יותר פשוט. ככה, לא מבטיח שהם יקומו במיטה, יצאו מהשמיכה, אבל להתעורר, להתעורר הם יתעוררו. אוקיי? זה הנקודה. למה? כי אני הוויה הוא שמי, זה קיים גם במידה כזו או אחרת גם אצלנו. גם אצלנו, והשם מעורר את שורש הנשמה, וכששורש הנשמה מתעורר, אז ממילא חוזרת ההכרה, חוזרת העירות, חוזרת... דבר יפה שראיתי, מי אני ומה שמי, זה גימטריה של נושא הפכים. סייעת לשמי, ראיתי את זה אצל הרב גינזבורג. נושא הפכים, הוא גאון עולם, גאון עולם. אין דברים כאלה. אז הוא אומר, מי אני ומה שמי, זה גימטריה 512, נושא הפכים, וגם גימטריה של אנוכי, מי שאנוכי. שואלים אדם, מי אתה? אנוכי, מי שאנוכי. ואנוכי, אז אני מי שאני, אני, זה אני מי שאני, כן? מה זאת אומרת? אז למה זה אנוכי ולא אני? כי יש הבדל, אתם יודעים, בין אנוכי לאני. קודם כל, אנוכי זה גם אנוכי מלשון אגואיסט. רוצים להגיד על אדם בעברית, בלשון הקודש, רוצים להגיד עליו שהוא אגואיסט, אומרים שהוא אנוכי, שהוא רואה רק את עצמו. באנוכי, מי שאנוכי, יש משחק מילים. יש אנוכי השם אלוקיך, ויש את האנוכי של האגואיסט. זה נכתב אותו דבר. אבל ודאי שהקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי השם אלוקיך, הוא לא מתכוון שהוא אגואיסט. זה ברור. זה הפוך בדיוק. כמו שהסברנו את העניין הזה של האנך וזה, לא נחזור על זה עכשיו. אבל רק לומר, אדם הוא היצור האנוכי ביותר עלי אדמות, אבל יש לו, יחד עם זה, הוא היצור היחיד שיש לו חופש בחירה לבחור, לברוח מהאנוכיות שלו, ולבוא אל השם אנוכי, אל אנוכי השם אלוקיך, לבוא אל המידה הזו שהוא נמסר על הקדוש ברוך הוא. לכן הוא נקרא נושא הפכים. לכן הוא נקרא מי אני ומה שמי. זו שאלה, כן? אתם מכירים את המשחק הזה? משחק טוק טוק, נכון. נכון, זה המשחק, כל ילד פה שיחק את זה. אני לא יודע אם באנגליה שיחקו את זה, אני לא יודע. שיחקו את זה, כן? עומדים, והילדים עומדים מאחוריו, וטוק טוק מי אני ומה שמי, והוא צריך עכשיו לעשות איזה תנועות שיזהו מי הוא ומה שמו. מה הוא בחר, איזה דמות הוא בחר להיות. רבותיי, משחקי הילדים, מזמן דיברנו על זה כבר. שנדנדה ומחבואים, זה הכל משחקים שרומזים לשורשים עליונים. ילד לא משחק סתם משחק. לא משחק סתם משחק. ילד משחק משחק משום שהנשמה שלו, שמתחככת עכשיו עם עולם המציאות בשנים הראשונות, בונה כל מיני דימויים לעולם שממנו באה הנשמה. הנשמה באה ממקום שעכשיו היא הוסתרה פה בעולם. אז הם חפשים את הנשמות, חפשים את הנשמות, זה מחבואים. מחבואים חפשים את הנשמות. נדנד, רד עלה, עלה ורד. עלה ורד. עיל ונפיק, יוצא ובא, עולה ויורד, רצו ושוב, יש תנועה. אתה לא נמצא במקום אחד בעולם. אתה באת הנה לעולם, אתה צריך להיות כל הזמן בתנועה. אתה יורד, תדע שעולים. לא להיבהל. לא להיבהל. כן? הדברים הללו הם לא בכדי. וכן על זו הדרך כל משחקי הילדים. יש להם שורשים עליונים. לכן זה משחקים של ילדים. ילדים זה לא, הם לא משחקים טיפשיים. הפוך. הם משחקים סופר חכמים וסופר נבונים. לכן הזוהר הקדוש אומר בפרשת שמות, הפרשה שלנו, שאת הגאולה, שבבוא הזמן, לא יודע אם אני אמצא את זה עכשיו, אני חושב שסימנתי את זה. לא. הזוהר אומר על הפרשה שלנו, שאת הגאולה יגלו ילדים ושוטים. שוטים, אני חושב שהוא מתכוון, ראיתי כמה פרשים כאלה, שהוא מתכוון, שהזוהר הקדוש מתכוון אל האוטיסטים. שכידוע יש כל מיני שיטות כאלה שלוקחים ילדים אוטיסטים, מושיבים אותם ליד מקלדת והם מקלידים נבואות שלמות, נבואות שלמות. כן, אגב, לא רק לא רק יהודים. אז כן, זה דווקא, אם אני זוכר נכון, גילה איזה גרמני אחד, איזה גרמני גילה את העניין הזה. אוסטרלי, הנה בבקשה. אוקיי, מישהו שהוא לא יהודי, זהו, זה מה שזכרתי. מכל מקום, הזוהר הקדוש אומר, אם אני אמצא, אני אצטט לכם, ש... כן, מצאתי. אומר הזוהר הקדוש ככה, ובכי אמר, תלתים יומין הדלה ייתי תוקפה לעם בארה. 30 ימים שלא יבוא חוזק לעם בארץ. תבינו מה זה. או הדלתי תהיו תבירו לעם הבערה, או שלא יבוא שבר לעם בארץ. מכריזה בעל מהו מילה, לפני שקורה משהו לא טוב, מכריזים בעולם, בעולם העליון. 30 יום לפני. מכריזים, מה מכריזים? ולזימנין, מכריזים שהולך לבוא השבר או המכה או מה שזה לא יהיה חס שלום, כן? ולזימנין, ועכשיו זה הקטע, ולזימנין, ולפעמים, דהתמסר ההוא מילה בפומה דרביה. נמסר ההודעה, ההודעה שעומד לבוא פורענות או עומד לקרוא משהו, נמסר בפה הילדים. רביה זה ילדים. ולזימנין לאינו בני נשה דלת בהודעתה. ולפעמים זה נמסר לאותם בני אדם שאין להם דעת. דלת לדעתה. ולזימנין דהו מילה התמסר בפומה דאופי. ולפעמים זה בפה של עופות. ומכריזה באלמה ולטמן דיש גח באו, ואף אחד לא שם אליהם לב. כי אם ילד אומר לך משהו, אתה לא שם לב. ואם שוטה, אחד שאין לו דעת אומר לך משהו, אתה לא שם לב. שעזור לקדוש לומר, אתה צריך להיות רגיש. ילדים זה לא חסרי דעת. במובן אני לא מדבר על המובן ההלכתי עכשיו. אני מדבר במובן שאנחנו חושבים עליהם כאל... טיפשים, הם פעם יהיו יותר חכמים. זה לא המקרה. ולפעמים נמסר להם בפה, נמסרים להם בפה נבואות. לא צריך להקשיב. לא צריך להקשיב, להיות ערני לדבר הזה. בכל אופן, מה ההבדל בין הליכה לביאה? אז הליכה זה שאני הולך ממקום, אני מסתלק, הולך ממקום אחד, וחותר להגיע למקום אחר. רוצה להגיע. התווך, האמצע, שבין היציאה ממקום אחד, לבין ההגעה, הביאה למקום אחר, זה נקרא הליכה. נכון? זה נקרא הליכה. מה תכלית ההליכה? תכלית של ההליכה זה אני יוצא ממקום אחד, ואני רוצה לבוא אל מקום אחר. זה התכלית של ההליכה. אדם יוצא מהבית בבוקר, יש לו תכלית, הוא רוצה לבוא לאיזשהו מקום. מה תכלית הביאה? תכלית הביאה זה היציאה מיד, היציאה ממקום מסוים, לא, עוד פעם. הביאה זה היציאה מאותו מקום שהגעתי אליו. נכנסתי לאיזשהו מקום, ועכשיו אני בא למקום אחר עם כל מה שהוצאתי מהמקום הקודם. עוד פעם. מה תכלית הביאה אל יעד מסוים כלשהו? זה לצאת ממנו עוד מעט עם כל מה שאספתי בפנים. עם כל מה שבאתי. כל מה שאספתי. עוד פעם. זה ברור, נקודה רגע, זה חידוד חשוב. הליכה, יצאנו ממקום אחד בשביל לבוא למקום אחר. אז התווך הזה, האמצע שבין שתי הפעולות האלה, זה נקרא הליכה. מהיציאה עד הביאה, זה עשיתי הליכה. זה התכלית של ההליכה, זה לבוא למקום אחר, לצאת ממקום אחד, לבוא למקום אחר. מה תכלית הביאה אל יעד מסוים? מה התכלית של הביאה אל יעד מסוים? זה לצאת ממנו עם כל מה שאספתי באותו מקום שהייתי בו. זה תכלית הביאה. אוקיי? זה לצאת. אדם עלול לחשוב שתכלית של הביאה זה לבוא ולהישאר. ולחנות. ולעצור. אתה יכול לחשוב ככה, נכון? בשביל מה הלכתי את כל הדרך? בשביל לבוא לשום מקום. אז עכשיו אני אשאר באותו מקום. אומרת התורה לא ככה. אתה יצאת ממקום מסוים, עשית הליכה, באת, עכשיו התכלית של הביאה זה לצאת, זה ללכת. התכלית של הלך לך, של אברהם אבינו, היה לצאת מחרן ולבוא לארץ ישראל. מה תכלית היציאה מארץ ישראל? לבוא למצרים. מה תכלית היציאה ממצרים? לבוא לארץ ישראל, לגאולת עולם, בעזרת השם. עד למשיח צדקנו. אז יש, זה נקרא בעיל ונפיק, בא ויוצא. עיל ונפיק, זה סוד בזוהר הקדוש, זה נקרא עיל ונפיק, בא ויוצא. אדם נכנס ויוצא. מה המשמעות של זה הרוחנית? זה אדם הגיע לדרגה מסוימת, הוא לא הגיע לדרגה הזו בשביל להישאר בה, הוא יוצא ממנה לדרגה יותר גבוהה. כל הזמן הוא נמצא בהתקדמות, כן? כל הזמן צריך להיות בתנועה, שתנועה של התקדמות. הגעתי למציאות, אני צריך לצאת מהמציאות שאני, מאזור הנוחות שאני נמצא בו, ולעבור למציאות גבוהה יותר, למשהו יותר חזק, יותר גבוה, יותר גדול, יותר חכם. מה גורם לי לעשות את התנועה הזו? לחץ. הקדוש ברוך הוא מלחיץ, נותן לחץ, נותן איזה לחץ בחיים. כל פעם שחפץ יעקב לשם בשלווה, קפץ עליו. משהו קופץ עליך, אתה הגעת אל המנוחה והנחלה, נדמה לך שהגעת אל המנוחה והנחלה, הקדוש ברוך הוא מספק לך גלות, לחץ, מאמץ. אין לשבת בנחת. לפעמים שאתה לא מבין את הדחיפה, זה מופיע בתור סתירות, לא עליהן ולא עליכם. לפעמים זה מופיע בתור סתירה. אתה מרגיש תח, מכה. זה היד של אבא, אסור לשכור, זה היד של אבא. זה מכה מאבא. כל אחד, אני לא יודע, כולם שיש להם הורים שיחיו עוד הרבה שנים, אבל מי שאין לו אבא כבר, יודע כמה הוא היה מוכן לשלם על סתירה מאבא עכשיו. עכשיו סתירה מאבא. תן לי אבא עכשיו שיתן לי ככה פליק. זה אי אפשר לתאר את זה בכלל. אי אפשר לדמיין כמה זה שווה. למה זה של אבא? זה מהיד של אבא. אז איך הקדוש ברוך הוא עובד? אנחנו בהליכה. עשינו ביאה, אתה לא נשאר בביאה. אתה יוצא. מה דוחף, מה ידחוף אותך לצאת? עכשיו נוח לי. הגעתי לגן רינה, גן תקווה, אני אוהב גן תקווה. הגעתי לגן תקווה, עכשיו נוח לי בגן תקווה. מצאתי את החברים הכי טובים, את הגננת המושלמת. מה, למה שאני ארצה לצאת לכיתה א'? הקדוש ברוך הוא שולח לי איזה זוג הורים שאומרים, סליחה, תקדם. אז עכשיו אני יוצא מגן תקווה לכיתה א'. בכיתה א' פגשתי עוד איזה מורה וחברים, והיה לי כיף, ולמדתי לקרוא אפילו. למדתי לקרוא. למה לצאת לכיתה ב'? בשביל מה? תשאיר אותי שם עם החבר'ה, עם הזה. למה אני צריך לעשות עוד פעם יציאה ועוד פעם הליכה ועוד פעם את כל... כי ככה זה. הקדוש ברוך הוא דוחף. דוחף. הוא לוחץ, הוא מכריח אותך לעשות עיל ונפיק, נכנס ויוצא. לכן זו הדרך להביא ילדים לעולם, עיל ונפיק, להוריד, להמשיך נשמות. זה צריך עיל ונפיק. אם אין תנועה של היסוד שיוצא ובא, אין מילה שתצא מהפה בלי שהלשון תעשה יציאה וביאה, ואין חיות בעולם, המשך הדורות, בלי עיל ונפיק, בלי יציאה, ביאה ויציאה, ביאה ויציאה.
כל הזמן. האם בכל זאת, במטרות האלה, האם
יש דחיפות
יותר גדולות מהקדוש ברוך הוא?
אם אדם עושה תנועות, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לו דחיפות טובות. אם הוא בכיוון הנכון, הוא יקבל דחיפות טובות. ולפעמים הדחיפה הכי טובה זה שהקדוש ברוך הוא נותן לו אתגר כזה, שכדי להתגבר אליו, להתגבר על האתגר הזה, הוא מגלה בתוכו כוחות כאלה שהוא עוצמות, שהוא לא היה מוצא בעצמו בשום מקום אחר ובשום הזדמנות אחרת, ולכן הקפיצה הבאה שלו תהיה קפיצה גדולה. הרבה פעמים ההתקדמות שלנו היא איטית. אדם יכול לחזור בתשובה כל ימי חייו. לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט. כשאני אגיע לגיל הזה אני אעשה את זה, אתחיל דף היום, כשאני אגיע לגיל הזה אני אתחיל לרבנו אותם, כשאני אגיע לגיל הזה אני אתחיל ללמוד משהו, כשאני אגיע, יש לו זמן, יש לו זמן. מה עושה הקדוש ברוך הוא? לא, נשמע תורה, זה לא הקצב שלי, לא לזה אני מצפה. אני רוצה משהו יותר חי, יותר תוסס, יותר אגרסיבי. אז הוא נותן לו ספירונת קטנה, משכיב אותו שלושה חודשים בבית, לא עלינו ולא עליכם ולא על זרע ישראל. עכשיו יש לו פתאום זמן, שלושה חודשים, עם גבס ברגל. יש לו זמן. כל מה שהוא רצה ללמוד, הנה הזדמנות, הנה ספר, הנה זה, שב עכשיו תלמד. הבין טוב, לא הבין. יש עוד שיטות. יש עוד רגל, כן. שלום. חיים לחיים לחיים. אוקיי, אז למילה ביאה יש עוד מובן עלו, כמובן, כמו שאנחנו יודעים שבעוד שתי פרשות נקרא את פרשת בו. בו אל פרו. מה זה בו אל פרו? תתלווה אליי, אל פרו. גם על זה יש שאלות הלא נכבדות, שנגיע לפרשה הזו, הלא נשאל, מה זאת אומרת תתלווה אליי? מה זה בו? מה זה בו? הקדוש ברוך הוא לתתר פנוי מיני. הוא נמצא בכל מקום, נכון? ולא כל הארץ כבודו. הוא נמצא בכל מקום. אז מה זה, בו תתלווה אליי? אתה נמצא גם שם, איפה שפרות אמון, בחדרי חדרים, אתה גם שם. זאת אומרת, איך אני יכול לקחת אותך מפה לשם? אתה כבר שם. איך אני יכול להתלוות אליך? שרבנו צריך לשאול אותו, מה זה בו? אתה שם כבר, אתה חלק, פרו הוא חלק ממך. למה אנחנו מסוגלים להגיע להרגשה של גלות כזו, שאנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא בכל מקום. זו הרגשה כזו, הגלות היא לפעמים, היא כל כך עבה. יש לה עובי ממשי, זה מין חושך כזה שאתה יכול למשש אותו, כעובי דינר. ככה חז"ל מביאים את זה במדרשים, שהחושך היה כעובי דינר. מה הכוונה? שהאלם הוא כל כך חזק, שנראה לך שיש פה חומר ממש. שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בכל מקום, אלא רק במקומות מסוימים. רק כשהוא אומר בוא איתי, אני יודע שהוא פה. רק כשהקדוש ברוך הוא אומר בוא, אז אני יודע שהוא פה איתי. גם התחושה הזו שאני מסוגל להרגיש בגלות בבית, זה גם נקרא ביאה. למה? כי זה כאילו שאני מרגיש שעכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לי בוא. בוא. המצב הזה הוא כמובן לא מצב תקין. רק זה יכולת של יהודי להרגיש. זה מצב לא תקין, כי הוא מצב שמאפשר גלויות מוזרות ומשונות מאוד. שיהודים שחזרו לברלין, לגור בברלין, זה גלות משונה ביותר. מה יש לחזור למקום שממנו, ששחטו אותנו שם שחיטות שאי אפשר לדמיין? מה זה הדבר הזה? לא, לא, חס ושלום, לא רוצה לדבר עכשיו. רק אני אומר, זה גלות מוזרה. זה גם סוג של ביאה. זה סוג של ביאה שתפקידה לגלות את הקדוש ברוך הוא שמסתתר באותו מקום בהסתתרות עצומה. עצומה. ויכול להיות, אני לא קובע מסמרות בדבר הזה, אני ודאי לא מעודד ירידה מהארץ בשום פנים, בשום צורה. לא מעודד. אבל יכול להיות ששם יש איזה משהו שהקדוש ברוך הוא קורא לו בוא לרגע. בוא לרגע. בוא תתלווה אליי לרגע, נלך, נדלה משם את הניצוצות של הקודש שעוד נשארו ונחזור לארץ ישראל. כשהקדוש ברוך הוא קובע פגישה עם מישהו, אז באים לפגישה, נכון? כשקובעים פגישה, באים. זה אגב עוד לימוד גדול בחינוך בכלל, זה כשאתה אומר למישהו אני מחכה לך, קבענו? קבענו. עכשיו אתה אומר לו אני מחכה לך, רוב הסיכויים שהוא יגיע. אם אתה אומר לו אני מחכה לך, רוב הסיכויים שהוא יגיע. אדם לא יכול להשאיר את הפינה הזו שמישהו מחכה לו לא סגורה. הוא לא יכול. זה משהו בנפש. למה? כי בסוף הנשמות שלנו מחפשות אחד את השני, אל תשכחו את זה. אז אם אני יודע שיש נשמה שמחכה לי, אני לא יכול להישאר אדיש לזה. כדאי, ילד יוצא מהבית, לא משנה מה, לטיול, למסע, לצבא, לכל דבר, להגיד לו, אנחנו מחכים לך. זה פועל על שורשי הנשמות. אנחנו מחכים לך, אתה לא לבד, ואנחנו מחכים לך שתחזור. אתה צריך לחזור. אנחנו באמת מאמינים שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, הוא מהווה כל מקום, הוא יהווה כל אירוע, בוודאי. לכן, מה זה צדיק? צדיק זה מי שמקיים יציאה, הליכה וביאה. נכון? הוא עושה את כל העיל ונפיק עם כל השלבים שלו. יש יציאה, יש את התווך, את האמצע, את ההליכה, ויש את הביאה, שהגעתי לנקודה. עכשיו יש עוד פעם, מהביאה, מהמקום שהגעתי אליו, עוד פעם יהיה לי יציאה, הליכה, התקדמות וביאה אל הדרגה הבאה. וכן על זו דרך, אז יציאה. עשו את החשבון אחרי זה בבית, תראו את זה. הליכה, ביאה, הגימטריה בדיוק צדיק, 204. בדיוק, צדיק. 116 זה יציאה, 70 זה הליכה, וביאה זה 18, בדיוק צדיק, 204. למה? כי זה מה שצדיק עושה כל החיים. הוא עושה עיל ונפיק. יוצא ונכנס, יוצא ונכנס כל פעם לדרגה אחרת. לפעמים זה מתואר אצל חז"ל הפנימיים המקובלים, זה מתואר בתור תנועה סיבובית ספירלית, כמו בורג. אתה כל הזמן עולה. אתה עושה כאילו סיבוב, משלים מעגל שנה, אבל כל שנה אתה מתעלה. אתה עולה עוד ועוד בספירלה. זה תנועה מעגלית, אבל לא באותו מקום, אלא כל הזמן תנועה של עלייה. יוצא, הולך, בא, יוצא, הולך, בא, כל פעם לנקודה גבוהה יותר. זה אחת מהתכונות של היהודי, שהוא מרגיש שבכל מקום יש את הקדוש ברוך הוא, ובכל מקום הוא יכול לעשות את התנועה הזו של יוצא, הולך, בא. הדבר הזה מקנה ליהודי תחושה של, בכל מקום, יהודי מרגיש מהר מאוד בעל הבית. מהר מאוד. למה? כי הוא בא על. הוא בועל את המציאות. זה, מה זה בועל? זה נוטריקון של שתי מילים. בא על. מה הכוונה שהוא בא על? הוא נכנס אל תוך המציאות. הוא מרומם אותה. הוא נכנס ויוצא. הוא בא על המציאות, הוא מרים אותה בספירל הזו, בתנועה הספירלית שהוא עושה. הוא שותה, הוא אוכל, הוא ממציא, הוא כותב, הוא כל פעולה שהוא עושה. התפקיד שלה זה לשנות את המציאות באופן כזה שהמציאות מתרוממת. היא מתעלה. זה התנועה הזו שהיא תנועה של שקראנו לה ביאה, עיל ונפיק. אז מכאן ברור כבר שהתכלית של היהודי זה לקיים ביאה אחר ביאה. אין ביאה אחת, אין דבר כזה, אין מושג כזה ביאה אחת. חייבות להיות לפחות שתי ביאות. בא, יצא ובא. לפחות שתי ביאות. לכן למצרים בני ישראל באים פעמיים. פעם אחת פרשת ויגש, רוחנית, ופעם שנייה פרשת שמות. ואלה שמות בני ישראל, הבאים מצרים את יעקב ישוב וטובהו. זה הביאה השנייה. ביאה ראשונה לא כתוב אחריה ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, רק בשנייה כתוב. למה? אומרת הגמרא, ביאה ראשונה אין מן ההיריון, רק מביאה שנייה יש הריון. אין הריון מבעילה ראשונה, אין הריון.
יש,
זהו, הקראתי לכם. כן? הקראתי לכם עוד פעם. לא? ואלה שמות בני ישראל באים מצרים, אני מקריא מויגש, יעקב ובניו, בכור יעקב וראובן, ועכשיו באים שמות הילדים. ואלה שמות בני ישראל באים מצרים, את יעקב איש וביתו באו, אז מה כתוב? ובני ישראל פרו, וישרצו, וירבו, ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. יש ריבוי, יש הפריה. בביאה הראשונה בויגש אין הפריה, בביאה השנייה יש כבר הפריה. למה? היה עיל ונפיק, היו שתי ביאות, וזה מה שהגמרא אומרת. הביאה הראשונה מבחינת העולם זה היכרות שטחית, חיצונית, שמות. אבל אם אדם בא לעולם, בא למציאות, והוא מבין שהוא בא הנה עכשיו לאיזשהו מקום, לא מבין, הגיע לרעננה, אז עכשיו הוא מבין שהביאה שלו לרעננה היא רצון השם. זה נקרא ביאה ראשונה. קודם כל מבין שהוא לא הגיע הנה לא במקרה, ולא כי יש לו פה עבודה, ולא כי סידרו לו, ולא כי אשתו הכירה פה מישהו בא, או איזה חברה ש... לא, זה כל מיני חיצוניות. כי זה רצון השם שהוא יהיה פה. ועכשיו, אם הוא ישכיל להבין מה השם רוצה ממנו דווקא במקום הזה, ואיך הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא יהיה בדבקות עם השם, הוא יבין איך הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא ירומם את המציאות במקום שבו הוא נמצא, לא משנה איפה זה, לא משנה, במקום שבו הוא נמצא, אז ממילא זה יקרה ביה שנייה, הוא ייכנס לתוך המציאות, כולו בתוך המציאות, עכשיו הוא כולו שואל את עצמו, מה הקדוש ברוך הוא עושה ממני? מה, איך אני מרומם? מה אני עושה? איך אני פועל? איך אני עוזר? איך אני משפיע? איך אני הופך להיות באמת, איך אני מצליח לעשות את התיקון של הנשמה שלי? אז ממילא זה ביה שנייה, זה מפרה. זה יוצר פריון. המעשים שלו הופכים להיות מעשים שיש מהם פירות, שיש מהם תולדות חיוביים. השורש בו מופיע בפעם הראשונה בספר בראשית, בפרק ב', ששם הקדוש ברוך הוא יוצר את מהאדמה את כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, ויבא אל האדם. למה הוא מביא את זה, את כל עוף השמיים וחיית השדה לאדם? והאדם יקרא להם שמות, נכון? שהאדם בא על החז"ל, אומרים במדרשים, שמה זה היה שהוא ויבא אל האדם? אומרים חז"ל שבא אדם על כל בהמה וחיה. על כל בהמה וחיה הוא בא, האדם. רצה להכיר את הבהמות, כאילו לדעת אותם מהשורש. אז הוא, ככה מתארים חז"ל במדרשים. למה? לראות מה יקרא לו. איזה שם האדם ייתן לאותה חיה. איזה שם האדם ייתן לאותה בהמה. ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו האדם, נפש חיה הוא שמו. אדם קובע, מגדיר את המציאות. זה גם לנו יש את היכולת להגדיר את המציאות. אנחנו קוראים להרבה מאוד דברים שמות. להרבה, לא רק כינויים, לא רק ניקניימס. כן? אני מדבר בכלל. אנחנו קוראים להרבה מאוד, אנחנו נותנים שמות להרבה מאוד דברים. אתה יכול לתת לאשתו שם, מושמוש. סתם, לא יודע. הגדיר, הוא הגדיר משהו. הוא עכשיו הגדיר משהו. או הפוך. יכול להגיד, הסקנה שלי בבית. הוא קורא לאשתו, הסקנה שלי בבית. מה נראה לכם? זה מהווה משהו, זה יוצר, זה, אם לא אצלו בראש, במציאות ודאי. זה יוצר משהו. לכן אדם צריך להתבטא, לכנות שמות, לקרוא שמות, לבוא אל המציאות, לבוא אל המציאות בצורה ראויה ונכונה. אדם לא יכול לעשות שגיאות, ואחרי לשאול את עצמו למה זה קרה, שגיאות. הוא צריך להתנהג כמו בעל הבית. כי ההתנהגות שלו כמו בעל הבית, שיש, שכל הזמן עושה עם הבית, גם אדם, יוצא בבוקר, חוזר בערב. עיל ונפיק. זה לא סתם שהבית בנוי בצורה הזאת, שהעולם בנוי כך שיש בית, ויש משרד, ויש שדה, וחקלה, ויש כל מיני מקומות שאתה הולך אליהם, ואתה יוצא מהבית שלך ובא אל המקומות, ויוצא מהבית שלך ובא אל המקומות, וחוזר הביתה ויוצא וחוזר וחוזר. זה הכל נועד כדי שתפרה את המציאות, שיהיו ביאה אחר ביאה, שזה יהיה הפריה של המציאות. למה צריך דווקא את זה ללמוד מהגלות, ובזה אנחנו מסיימים? כן. כי הגלות יוצרת קושי, הגלות יוצרת מאמץ, הגלות יוצרת ריקבון. גלות ליהודים לא הייתה דבר טוב במובן הפשוט, וגם לא במובן הפשוט. אבל אני בכוונה מסתייג, משום שבסוף, בלי הריקבון אין צמיחה, אתם יודעים. זרע שנובט בקרקע, אז עכשיו אתה מכניס גרעין שלם, שאתה יכול לאכול אותו. אתה מכניס אותו לקרקע, הוא הופך להיות, הוא נרכב, הוא הופך להיות דומן, זה זבל, ומתוך הדומן, מתוך הריקבון, יוצאת נטיעה חדשה. אם אין ריקבון, אם הגרעין נשאר כמו שהוא, לא צומח כלום. זה פלא פלאות הדבר הזה. קח גרעין, שים אותו על השולחן. ולך, יקרה איתו משהו, עכבר יאכל אותו. זה מה שיקרה. אבל הוא לא יצמיח כלום. מה גורם לו להצמיח? הריקבון. למה? אז העניין הפנימי זה שהאדמה מייצרת כלפיו כוח התנגדות. הוא בחיכוך כל כך גדול עם האדמה, יש באדמה חומרים וכו' שיוצרים איתו כוח התנגדות, עד שהאדמה גורמת לו להילחץ, להתפרק, זה נקרא ריקבון, ואז מתוך ההתפרקות הזו מתגלית בו החיות של הצמיחה. אגב, תחיית המתים תיעשה באותו אופן בדיוק. כמו שחז"ל מתארים, שיש עצם אצל האדם, עצם הלוז, שהיא העצם שנשארת באדמה, היא לא נמחת באדמה, היא לא נמחת, ומתוך העצם הזו, האדמה תצמיח בני אדם. לא פלא יותר גדול ממה שחיטה מצמיחה חיטה. אדם יצמיח אדם, עצם תצמיח עצמות, מה הבעיה? מה לא, רק אנחנו לא רגילים בזה עדיין. לא רגילים, כשזה יהיה רגיל, אז אדם בכלל לא ימצמץ, פתאום יעלו לו פה מהשדה כמה אנשים יעלו לו, ימשיך ללכת כרגיל. בכלל לא יתעכב לראות מי זה בכלל. אבל עכשיו אנחנו לא רגילים, זה נשמע מוזר. אדם צריך את המאמץ, צריך את הגלות, צריך את הריקבון בשביל להוציא את החיות החדשה. לכן ריקבון זה גימטרי המשיח. ריקבון זה גימטרי המשיח. למה? כי זה מה שמצמיח. ואיך נקרא משיח? מה השם הנוסף שלו? צמח. 18, מה אנחנו אומרים? צמח דוד ועבדך. צמח, נקרא משיח, נקרא צמח. והבאים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל. על מה זה נאמר? על צמחים, יציץ ופרח. זה פלא פלאות הדבר הזה. הצמיחה, התקומה, הגאולה, צריכה לבוא אחרי ריקבון, אחרי מאמץ, אחרי, קברנו אותו בעזרת השם. עכשיו אנחנו כבר בשלב של ממש רואים כבר את הצמיחה, רואים כבר ממש צימוח, צימוח יפה. רצון שככה אנחנו נזכה, יש בזה עוד כמה זה, אני לא רוצה להעיף אתכם, מי שירצה יסתכל על האותיות של לפני יוסף, לפני י' ת', לפני ו' ה', לפני ס' נ', לפני פ' ע', הגימטריה, האותיות, זה אותיות של נטיעה, נטיעה. מי שירצה יראה, אתם יודעים למה, כי יוסף הוא היסוד, והיסוד נטוע בקרקע. אז האותיות של לפני האותיות של יוסף, שהן בקרקע, האותיות של היסוד, הן נטיעה. אחרי אם תיקחו את האותיות נטיעה, נון תת עין ה, בחילוף אותיות שנקרא אטבש, א' מחליפה את ת', ב' את שין, ג' את ר', ד' את ק', וכן הזו הדרך, ה' את צדי, כן? אז זה האותיות תת, נון, זין, צדיק. האותיות באטבש שמחליפות את המילה נטיעה. זה גימטריה יוסף. תראו לי צירוף מקרים כזה בכל העולם כולו. באיזה שפה שאתם רוצים, תקבלו מה שאתם רוצים. אין דבר כזה. אין דבר כזה. זה לא יכול להיות. ולא נתתי לכם עוד כמה. גם יוסף באטבש, גם יוסף, אם אתה לוקח את המילה יוסף באטבש, אז האותיות זה כנגד י' זה מ', כנגד ו' זה פ', כנגד ס' זה ח', כנגד פ' זה ו', גימטריה נטייה. איך שאתה לא מסתובב, היסוד נטוע חזק בקרקע. איך שאתה לא מסתובב. ויקום מלך חדש אשר לא ידע את יוסף. יש דרוש שלם על זה, אבל הזמן קצר במלאכה מרובה. יהי רצון שנזכה לביאת משיח צדקנו וביאת בני בית המקדש במהרה בימינו אמן. כן, יהי רצון. קדיש? יש, נכון?
כן.
רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפרח בעליהם תורה ומצוות שנאמר אדוני יחפש מה צדקו יגדיל תורה ויאדיר יתגדל ויתקדש ומרבה על מה דיברה כמותיה וימליך מלכותיה ויצמח פורקניה ויקרב משיחים ויכון ובמכון חיית בכל בית ישראל לא אגלה מזמן קריב אמרו אמן יתברר ומשתבר ומתפאר ותרומה ומתנשא ותדר ותעלה ותעלה שמתקדשה בריש ואלה מכל מחטא אשר אתה שפורתה מן החמדת המרם בעלמה ואמרו אמן
ישראל ורבנן ותלמידו וכל תלמידי תלמידו להסכים בו ראיתה כתישתי באתר אדם איתי בכל אתר ואתר ילנה ולאון ולכון אמנה וכזה רחמים כבודם הרי שמעיה והרב אם הוא אמן ישכבה רבה משם היה חיים ושבה וישועה ונחמה של דבר ופורה וגולה שלך וחפרה ורבע והצלה לנו כל עמו ישראל אם הוא אמן ושלום במומם וברחמה ושלום עלינו כל עמו ישראל אם הוא אמן
תודה רבה ברוכים תהיו לא לזכור ברכה אחרונה גדול עליי חזרה גדול עליי אוקיי, נסיעה טובה
מחר אירוע של יהדות תוניס
או, איפה? יהדות תוניס, אנשים לא יודעים אהבת הרב יעקב הלל הוציא כמה ספרים של גדולי תוניס גם של הטריפולטיים, אתה יודע, יש לי של הטריפולטיים יש לי כמה בבית
גאונים
עצומים,
דיינים גדולים
ברוך תהיה, ברוך תהיה, ברוך תהיה, תודה רבה על המשקה תהיה בלדייק איך אבי ההמשך? מושקסים, מושקסים
תודה רבה רבה
מנוחים עכשיו בזהירות, אברהם.
תודה רבה.
חכים לך שבוע הבא בעזרת השם. בעזרת השם יתברך. שבועיים איזה פרשה זו?
מגי ואירה
ואירה אני לא יודע מה אנחנו נהיה פה
אה כן בסדר זה לא משנה זה לא... אז יהיה שבוע
אם השאלה... אני לא יודע מה נהיה פה אנחנו בשבת בר מצווה אני לא יודע אפילו איפה כי לדעתי הם עוד לא סגרו איפה
לא, אז אם לא בשבת ואירה אני חושב משבת לך מכן בסדר? אז בסוף אתם לא נמצאים פה בשבת
ואירה ב-99.9 זה יום הוא דיוק כל טוב, בשורות טובות אבל בשמחה תדעת מה? אם אתם עם שירלי, יוצאי בקשר בעוד יומיים, שלושה אנחנו נדע על כל מתאבק כרגע חשוב לי להצטרף אני מחבר שירלי
הייתי יכול לדבר עוד שעתיים אחרי. עוד שעתיים הייתי יכול לדבר.
השקת ולא רמזתי לך.
לפחד. ולראות רגע את הגירו.
אני נרדם בבזבזים
לארץ. הרוב השיר לא ירדם. חסון הם בבלגיה. נסעו לאחים שלו, הם קוראים את שבועיים. אחים של ג'קי. הוא נסע כבר, אני חושב, עם אשר, עם הילדים, עם כולם. האחים שלו בבלגיה, הם לא, הם... הוא אמר לי, הוא יווני. מקום יוונים. גילחה אותי פה בשביל לשים לי את האלקטרודות שלי בחזה. תראית איזה עקיצות זה עושה לי? איך הוא תופס שם את החניה? בטח רואה, הוא באורות, הוא בא רואה את החניה ככה. זה הבן של... אלה כבר, זה הבן לך. שלום, שלום, שלום. או רוצים גויה?
אה,
ככה. לא, חושב. אין, נגיד. כן? מי אמר לך? זה אבא שלו? תראי לי את ההזמנה שלהם שלי. בואי תעזרי לי רגע. רק תרחיף לדלק, לא? לא אחרי, לא בן אדם אחרי.
חרשנית, עשן יוצא מהבית, עשן.
כן, זה עשן.
עשן יוצא מהבית.
איי, מה?
מה
קרה?
מה?
מה?
איפה במותן?
איפה ארז? רואה את המשחק?
כן.
אני מעדיף שהיא לא שחק משהו למשחקים. למה זה לא בן כאלה? פשוט תוכלו, זה אנרגיה, זה טוב. תודה את הלב. השלמתי דברים שלנו. השלמתי.
למה? לא אני עשית, אני סיימתי, את אומרת שזה לא פתק לי. יש בחדר, נו תבין. פה גם, אוקיי.
תפיסות
מלשנות.
תגיד לי, מה זה פוריסט? אתה יודע איך אומרים כוסברה? שתי אותיות?
גז.
שלוש סוגים, שלושה...
כעס רב.
כעס רב, כעס רב, כעס רב. כולם שונים.
זעם, רוגז.
זעף או זעם?
גם יכול להיות זעם, גם יכול להיות זעף.
זעף, עברה. ו... זעם.
כן.
מה?
טוב, אני לא יודעת. בוא תעשה. בוא תעשה.
רגע, רגע.
כן, זה.
אין לך רגישות לסדר, לניקיון, כלום. אין. זה שיש את הפולניה הזאת. דיו. וואו, עשית הרבה.
כן.
טוב, שמילית אני לא נוגע, אני לא בודק, זה כנראה בסדר, נכון?
כנראה.
גזלן.
מה זה?
מוכר במזנון נייד.
גזלן? מה זה?
אתה מגיע את הגזלן? אתה בצבא?
מה זה?
לוחמה אלקטרונית. זה הפרצוף הזה.
מה זה כאן שזה עבר?
טמפלט, לא? טמפלט. כן. קפלט. הסרט זוכה אוסקר ב-1990. קארל מרקס. קירת ליל הסדר, מרור. מלכי ישראל זה לא שאול שלו. כי זה, הסרט זוכה האוסקר, זה רוקד עם זאבים כנראה.
רונלדו.
פשוט זה קל, לא? די... מה שנשאר לא קריטי. מה אני יודעת, אז מה זה מצער? מה זה מצער? קו אורך, מרידיאן. קו אורך זה מרידיאן.
מצער, אבל ידעת את זה?
במילה חדשות היה.
תכתוב, מי זה הפרצוף?
מי זה הפרצוף?
מי זה הפרצוף?
רוני? אורנן?
לא, זה שתותיות?
לא אומרים לך מה, פה הם אומרים לך שזה שתותיות, בוא עשר רבים, לא אומרו. יכול להיות רון, אורוני, אורנן. איזה מזה שאת לא גזענית.
נראה תימני, אתה לא רואה? זה לא מבואי צירה זה שיהיה טעים.
אז מה? מה, ארז בבית שלי?
חזרת דשמיא, השבת, פרשת שמות. יהיה שיעור לעילוי נשמת אבא מרי רבי ציון בן יהודה ולעילוי נשמת רב מרדכי.
עצרתי את ההקלטה.